טוב, שלום לכולם. אנחנו עוסקים בסימני גאולה, ובפרט בסימנים במרכאות השליליים, שמה שאנחנו מנסים לעשות זה קודם כל לראות מקורות בחז"ל שהסימנים השליליים האלה לא מפתיעים אותנו, כי חז"ל כבר אמרו שכך יהיה, ולכן גם הבעיות הביטחוניות והבעיות הכלכליות, שאלה שתי הסוגיות האחרונות שעסקנו בהן, זה לא מפתיע אותנו שיש בעיות מהסוג הזה. ב', אנחנו מנסים למצוא את השורש החיובי שבבעיות האלה, כי הרי גאולה היא תיקון עולם. זאת אומרת שכל הכוחות יצאו לפועל בצורתם המתוקנת. אז אם יש סימן גאולה שלילי, זאת אומרת שכנראה דרך ההופעות המעשיות החיצוניות השליליות, יש איזשהו גרעין חיובי שצריך להיבנות דרכן. אז דיברנו בפעם הקודמת, זה היה ביום שלישי, יום שלישי שעבר, פעם אחרונה נפגשנו ביום שלישי שעבר, דיברנו על הסוגיה הכלכלית, שהיות והמטרה של הממון, לא נחזור על כל מה שדיברנו, אבל בגדול, במשפט אחד, היות והמטרה של תקנת המטבע, על ידי יעקב אבינו לפחות לגבי שכם, הייתה להרבות אהבה, אחווה, שלום ורעות, והממון לא משרת את המטרה הזאת, אלא אולי בדיוק להפך, אז אולי זו הסיבה, שבגללה יופיע המשבר הכלכלי כדי לסדר מחדש את היחסים המדויקים עם הממון, הכסף, הרכוש וכו', שלמענו, למען המטרה הזאת, למענה, בעצם נברא, אם אפשר לומר, הממון והרכוש והכסף. טוב, זה בגדול מאוד. אז הגענו למשבר מהסוג השלישי, הייתי אומר שלושה משברים כלליים מאוד, הסוגיה הביטחונית, הסוגיה הכלכלית והסוגיה הערכית, מוסרית, תרבותית. עכשיו, היות והסוגיה הזאת עסקנו בה בעריכות רבה, בסוגיית זרע אדם, זרע בהמה, אז הייתי אומר, המוקד המרכזי, או ההסבר המרכזי של הסוגיה הזאת, אם אני אשתמש במושגים שדיברנו עליהם כבר, שלמות הצורה מוכרחת להיברא. והיות ואנחנו רוצים שלמות צורה, אז אנחנו צריכים אחד ועוד אחד שווה אחד. והיות ואנחנו רוצים אחד ועוד אחד שווה אחד, אז זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. והיות ודרך ארץ קדמה לתורה, אז זרע בהמה קודם לזרע אדם. האם המשפט הזה ברור? מה, מההתחלה? שלמות הצורה מוכרחת להיברא. והיות ושלמות הצורה מוכרחת להיברא, אז אנחנו רוצים שני חלקים שכל אחד מהם הוא שלם מצד עצמו. אחד ועוד אחד שווה אחד. ולכן זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. והיות והסדר בעולם שלנו הוא שהבניין החומרי קודם כתשתית והכנה לתוכן הרוחני, אז זרע בהמה יהיה קודם לזרע אדם. בסדר או לא? המשפט הזה נועד לכמה אנשים חדשים ברוכים הבאים, שאני רואה אותם עכשיו בשיעור, ולא היו בשיעורים עד היום, ולכן אני רוצה לייאש אותם במשפט הזה. ונראה לי שהצלחתי. לפחות שניים נראה לי שהצלחתי, כן. ברוכים הבאים, מה? לא, דרך ארץ קדמה לתורה, במובן הפשוט שקודם כל אתה בונה את הקומה החומרית, המעשית הראשונה, כהכנה ותשתית טכנית לתוכן האלוקי שיחול בתוכה. זהו, הזרע בהמה קודם לזרע אדם. זרע בהמה זה דרך ארץ. כל הסוגיה שעסקנו בה בעריכות רבה. אז מצד האמת, המשבר המוסרי והערכי הוא כי כרגע אנחנו נמצאים בתקופה של בניין זרע בהמה, שזרע בהמה כדי שהוא יהיה מאוד משמעותי ומאוד יצרני, כלומר הוא יממש את התוצאות שהוא צריך לממש, אז הוא צריך להיות מאוד מאוד קיצוני בשיטתו, ומאוד הייתי אומר מלחמתי ומאבקי בשיטה האחרת, כמו שדיברנו באותה תקופה. בסדר, זרע בהמה לחוד, זרע אדם לחוד. ולכן ההתמקדות הנפשית, המחשבתית והמעשית בזרע בהמה, היא תגרום לכתחילה, הייתי אומר, את המשבר הדתי, הערכי והמוסרי הזה. כי כשאתה עסוק בעניינים חומריים, ובפרט בעניינים חומריים שנצרך למען מימושם, כמו שגם דיברנו על זה כבר, אנחנו יותר נפתח את זה לא יותר, נצרכות מידות קשות, שהן לא פשוטות, שיכולות בקלות להפך למידות רעות, אז בוודאי שאלה יהיו המחירים, המשבר המוסרי, המשבר הערכי, והמשבר הקדושתי, האלוקי. כן. זה מוכרח לבוא משם. אנחנו בלי נדר נפתח את הסוגיה הזאת, אני רק רוצה להגיד שלפני שאנחנו נפתחים לסוגיה הזאת, השורש הפנימי של הסוגיה הזאת, הייתי אומר, לפחות סיבה אחת משלוש מרכזיות, אבל אני חושב שזאת הסיבה המהותית העקרונית, זה שלמות הצורה מוכחת להיברא. איפה זה מופיע? הביטוי הזה, שלמות הצורה מוכחת להיברא, דווקא טיפוסים מלאים משפיעים אלו על אלו. אורות, איפה? מבחנים, ספרים פתוחים, כן, אורות, התחייה, מם, יוטט, יוטט, מם וב, אתה מתכוון, זה מרידה רוחנית, זה נראה בהמשך. או הנפש של הפושעים של יקבל, זה המשיכה. טוב, אבל יוטט, אתם צודקים, איפה זה בחוברת? לא, באיזה עמוד ובאיזה מקור. רק שנייה, בואו נלך מסודר. לי אין חוברת לפניי, אז אני לא יכול להגיד לכם. לא, תגיד אתה, באיזה דף, דף מספר? או, יפה, שיעורי בית, זה טוב. חזרה בשידור חי. איזה דף? דף מספר? דף 13 עמוד 31, מקור מספר? מקור מספר? לא, אבל איזה מקור? איזה מספר בדף? מקור מספר 1, אורות התחייה פסקה יוטט, אם אתה יכול בבקשה לקרוא שניים שלושה משפטים. רק שנייה, צור, בוחן פתע. הפסוק עצמו, איפה כתוב? ירמיהו, איפה? למד א', מתחמם, יפה. החילוק של הגמרא, זה רבי אדם לחוד, זה רבי אמה לחוד, איפה הוא כתוב? חולין וב, יפה מאוד, ברוך הבא. כן, הלאה. עכשיו, רגע, עכשיו תקרא לי את אביב. שלמות הצורה. יפה, מה זה שלמות הצורה? כדי שתהיה צורה שלמה, אז אנחנו צריכים שני חלקים שכל אחד ממש את עצמו באופן המקסימלי. כדי שהוא ממש את עצמו באופן המקסימלי, הוא צריך שהכוח השני לא יפריע לו. אז הוא צריך להיות מאוד, הייתי אומר, ממוקד ומתומצת מלשון תמצית בכוח שלו. לכן אם אנחנו רוצים שלמות צורה, אז אנחנו לא רוצים חצי ועוד חצי שווה אחד. אנחנו רוצים אחד ועוד אחד שווה אחד. כדי שכל כוח ימצא את עצמו באופן המקסימלי, זרע בהמה לחוד, זרע אדם לחוד, אז הם חייבים להיות לחוד, והלחוד הזה זה גם גורם, או גורר בעקבותיו מאבקים בין השני זרעים האלה, בין שני הכוחות האלה. ואז אחרי שלמות הצורה מוכרחת להיברא, דווקא טיפוסים. יפה. הביטוי, המשפט הזה הוא ביטוי ל... זה רבי אמה. עוד פעם, אתה יכול לקרוא את זה מחדש?
נפשות הנוטות לבניין מעשי.
בניין מעשי. יישוב ארצי, שאיפה מדינית. זה כל הממד של בניין האומה בארצה בממד החומרי. שזה דורש מעשים חומריים, וזה דורש מידות שמתאימות לממש את המעשים החומריים האלה. כמובן, ברגע שהנפשות האלה צריכות להיות חזקות, כמו שהוא אומר כאן, בכל הגוונים החזקים הנדרשים למידה זו, ממילא ברור שהתולדה ההכרחית של הדבר הזה, היא תהיה המשבר המוסרי, הערכי, הקדושתי וכו'. בסדר? אז זה הממד האחד שזה רבי אמה. הלאה, מצד שני, רגע, שנייה, והנפשות, ואנשים בעלי הנפשות האציליות מחיי הרוח ומעדני הנשמה, לא הנפשות של החוזק המעשי, אלא הנפשות של העדינות הנשמתית, אז דיברנו כמה פעמים על החוזק מול העדינות, אתם זוכרים את זה, כן? שרב חוזר את זה בכמה מקומות, אז גם הם צריכים להתייצר בצורתם החזקה, ואז...
המודיעים המזרחים את אור השם העליון, והאומה בעולם.
הלאה.
יפה.
אז כל אחד זרע במה לחוד, זרע אדם לחוד, עם כל הכוחות שלו, עם כל העוצמות שלו, למען מימוש המטרה שלו, הוא מלא עם הנוגדנות, או הניגודיות והמאבקיות אל הכוח השני, אל מול הכוח השני. יפה. ואז דווקא טיפוסים.
דווקא טיפוסים מניעים, משפיעים יפה אלו על אלו, מתחברים יחד ליצירת בריאה לאומית, אורגנית גדולה.
שאור כאן נשמה קדושה, קבירת
כוח זרוח
לתת. יופי. אז מצד אחד, אורגנית, לאומית, איך זה כתוב? קבוצה? לא קבוצה. גבייה לאומית זרע בהמה, אור נשמה כבירת כוח, זרע אדם זורח עליה. בסדר? זה הייתי אומר בגדול מבט העל שצריך להיות על הסוגיה הזאת. כלומר, איך להבין את המשבר המוסרי, הערכי והדתי שיש בדורות הגאולה שלנו. בסדר? אנחנו ניגע אולי בעוד איזה הסבר או שניים, אבל הייתי אומר, זה יכול לתת איזשהו רושם שכל המשבר הרוחני הזה, או הערכי הזה, או המוסרי הזה, הוא לא איזה תאונת עבודה. כמובן, חלק מהמשבר הזה, זה גם תלוי בנו. אנחנו לא צריכים להקצין את ה, את ה, את ה, את ה, את ה, את המשבר הזה. אבל מצד הצורך לשלמות הצורה מוכרחת להיברא, כי דווקא טיפוסים משפיעים, דווקא טיפוסים מלאים, הם אלה שמשפיעים אלו על אלו, אז הכרח שיווצרו בעיות מוסריות וערכיות לא פשוטות. כמו שראינו גם בהקדמה לשבת הארץ, שזה לא מופיע פה בספר, וגם לא פה בחוברת, שאם אנחנו רוצים לבנות מדינה, אז אנחנו נדרשים למידות קשות שנוגדות באופן מהותי את הטבע העדין והאצילי הרוחני שבנפש האדם מישראל. ולכן אנחנו נזקקים, כמו שדיברנו, לשנת שמיטה, שפעם בשבע שנים התאזנו הכוחות. שנת השמיטה היא תמתן ותאזן ותשלים את אותם הכוחות החומריים החזקים עם המידות הקשות שסתו מהסדר הישר, דווקא ששנת השמיטה וזה שאנחנו לא פועלים בחומר, לא עובדים את האדמה, הולכים ללמוד תורה, שייכים יותר לשוויון חברתי וכו', זה ייצור את האיזון בין הכוחות. אז יותר מאשר היחיד צריך את השבת, מה ראינו אז? האומה צריכה את השמיטה. בסדר? יופי, חזק וברוך. חננאל. נכון. זה לא תאונת עבודה של בחירה חופשית אנושית מקולקלת. למרות שהרב כותב בכמה מקומות שיש כמה, נקרא לזה, מעלות לכתחיליות שהיו צריכות להיכנות דרך הגלות, וכנראה לא היו יכולים להיכנות אלא דרך הגלות. אבל לא נפתח את זה. אבל בגדול ברור שהיינו צריכים לעבור דרך זה, וזה לא סתות הבחירה החופשית. הבחירה החופשית שלנו היא X, ומצד שני סוד ההנהגה האלוקית היא שיהיה זרע אדם לחוד, זרע בהמה לחוד. כנראה שאין דרך אחרת, אני לא מדבר כרגע על הכמויות והאיכויות של הדרך. איזה רוחב ונפח זה יתפוס, ולאיזה עומק זה יגיע, זה כבר אפשר אולי להיות בצורה אחרת. כן, למה להבדיל? למה השואה היא, עצם השואה כנראה שהייתה נצרכת להופיע, המינונים שלה, למה בצורה הזאת, באופן הזה, זה באמת אנחנו לא יודעים. כן, ירון. נכון, נכון, זה מה שלמדנו אז. לא הייתי אומר, זה האידיאל, זה האידיאל, זאת סדר ההופעה של האידיאל בשלב השני חייב לעבור דרך המשבר של השלב הראשון.
זה אידיאל שהוא יהיה תמיד ככה,
הוא יהיה תמיד ככה. בסוף, בסוף יהיה תיקון גמור. למשל. אפשר גם ספר אורות? יש אצלכם פה בחוברת, אבל אני לא יודע איפה זה נמצא. פחות או יותר צריך להיות באותו מקום שעכשיו קראתם, אבל רק כדי להשלים את מה שאולי התכוון גם רון. אפשר רק לראות עוד נקודה אחת, שזה עקרוני שככה זה יהיה, שזה לא... אבל מה, זה עקרוני כי ההיסטוריה התנהלה בצורה מסוימת. עכשיו ניכנס לשאלה אם ההיסטוריה זה בגללנו, בגלל סדר השגחת השם. בסדר, זאת השאלה שכבר דנו בכמה הזדמנויות. בכל אופן, אורות התחייה, פסקה, פסקה מם דלד, זה בעמוד פי דלד. דרך אגב, אני חושב שיש לכם את זה, יש לכם את זה בחובר. מם אי ומם גימל, ומה עם מם דלד? איך? בעמוד 33. יש את זה לפניכם שם, וגם בספר, גם בספר יש את זה בעמוד 71 למטה. בסדר? אז מי שיש לפניו ספר, זה בעמוד 71 למטה. ובצלכם בדף זה עמוד 33, מקור מספר 7. אז זה יכול להשלים את שלמות הצורה המוכחת להיברא. כלומר, מצד אחד, אנחנו צריכים 1 ועוד 1 שווה 1, אז כדי שהאחד השלם הגדול בסוף, הכלול משני חלקים, יהיה באמת אחד שלם, שלמות צורה, אנחנו צריכים שכל אחד מהאחדים הראשונים יהיה אחד מלא, אחד שלם, וזה ייצור את המשבר הרוחני, הערכי, המוסרי וכו'. עכשיו, על גבי ההבנה העקרונית הזאת, עכשיו הייתי אומר איזו סיבה היסטורית, אבל שגם היא מהותית, הסיבה ההיסטורית הזאת. תסתכלו רגע במקור הזה, מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל, בפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא. המילה מקובלים זה גם מלשון קבלה, כלומר מסורת, וגם מלשון מקובלים, כלומר תורת הקבלה, כלומר תורת הסוד. כלומר, יש כאן איזשהו סוד רוחני שעובר אצלנו במסורת דרך תורת הסוד, שככה זה יהיה. זה לא מפתיע אותנו שככה זה יהיה. מקובלים אנו. מקובלים אנו במסורת ומקובלים אנו מכוח תורת הסוד, שכך יהיה וכך צריך להיות, תכף נראה למה. מה מקובלים? שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל, הכוונה בעם ישראל, בשלב הראשון, בפרק שהתחלה תחיית האומה תתערר לבוא, כלומר בראשית הציונות. המילה מרידה רוחנית, המילה מרידה, היא מילה חמורה. זה לא סתם התחלנות, זה מרד. חד ושלום, יש גדר כזה שנקרא מורד במלכות. מורד במלכות זה אתה משתמש בכוח שהמלך נתן לך נגדו, כביכול. כבר אנחנו נתנו כוח לבנות את האומה מבחינה חומרית, ואנחנו משתמשים בכוח הזה נגדו. יש ביטוי בזוהר שנקרא מלך עלוב. אז בספר תומר דבורה, בשער א', שם בפרק א', הוא מסביר על פי 13 המידות, מי אל כמוך וכו'. אז מה זה מי אל כמוך? אל זה בעל הכוח, בעל הכוחות כולם, נכון? אז כל אל שהוא משפיע כוח על מי שהוא נותן לו את הכוח הזה, האל הזה מצפה שהאדם הזה שקיבל את הכוח, ישתמש בכוח הזה לטובת המטרה, שבשבילה הוא קיבל את הכוח הזה, למען גילוי האל בעולם. יפה. והיא מקבל הכוח, ישתמש בכוח כנגד המטרה שבשבילה הוא קיבל את הכוח, כנגד האלוהים שנתן לו את הכוח, איך אל נורמלי מגיב? הוא עוצר את הכוח. למה להזרים לך כוח, חיים, לפעול X שאתה פועל בדיוק ההפך מה-X? אבל הקדוש ברוך הוא, פלא פלאות, הוא בעל הכוחות כולם, והוא משפיע את הכוחות, ואלה שמקבלים את הכוחות משתמשים בכוחות האלה נגדו. זה מי אל כמוך. מי עוד, כך מסביר בעל תומר דבורה, מי עוד הוא בעל הכוח, המשפיע הכוח למקבל, והמקבל משתמש בכוח הזה נגדו, נגד הנותן, והנותן ממשיך לתת כוח למקבל שישתמש בכוח הזה נגדו. מי אל כמוך? מי עוד הוא בעל כוחות שמשפיע הכוח למטרה X, וכשמשתמשים בכוח הזה נגדו, הוא ממשיך להעניק את הכוח הזה. ועל זה אומר הזוהר, אומר בעל תומר דבורה, על זה הקדוש ברוך הוא נקרא מלך עלוב. מה זה מלך עלוב? זה מאוד מעליב. שאתה נותן למישהו כוח, והוא משתמש בכוח הזה נגדך. אין יותר מעליב מזה. המילה מרידה, אני לא בטוח שהיא פחות ממה שאמרנו עכשיו. למרוד, זה לקבל את הכוח מהמלך, ולהשתמש בכוח הזה נגדו. זה מילה חמורה. אז מקובלים אנו שמרידה רוחנית. מרידה רוחנית זה לא סתם חילון. זה מרידה. זה מרד. זה לצאת נגד בדווקא, בלאחיס וכו'. אז מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל, לפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא. אני מדלג רגע. יבואו ימים אשר תאמר אין בהם חפץ. כלומר, תופיע תקופה היסטורית כזאת שאתה תשאל את עצמך כשאתה מסתכל כאילו מבחוץ על המאורות ההיסטוריים, ואתה אומר, רגע, בשימה עכשיו, התקופה הזאת נצרכת לבניין העולם. התקופה הזאת, כביכול, הבחירות החופשיות האנושיות והמשמעות של הבחירות האלה, וכו', הם גורמים ההפך הגמור, הם גורמים לנסיגה, לנזק וכו'. אז יבואו ימים אשר תאמר אין בהם חפץ. השאיפה לאידיאלים ניסיים וקדושים תחדל, לא יהיה כבר אידיאלים, לא יהיו אידיאלים קדושים, וממילא ירד הרוח וישקע, עד אשר יבוא שר ויהפך מהפכה וכו' וכו'. עכשיו אומר הרב, למה יש צורך לכתחילה, הנה התשובה לשאלתכם, צורך לכתחילה במרידה הזאת. בזה רבי אמה לחוד עד כדי מרידה. בשלמות הצורה מוכרחת להיברא, אחד ועוד אחד שווה אחד, עד כדי כך שהאחד של זרע בהמה, הוא יצא למאבק של בחינת מרידה, נגד האחד השני שהוא זרע אדם. למה עד כדי כך? אומר הרב, עכשיו עוד זווית, חוץ משלמות הצורה מוכרחת להיברא, זו הייתי אומר זווית יותר היסטורית מעשית, הצורך למרידה זו, היא הנטייה לצד החומריות, שמוכרחת להיוולד בכללות האומה, הממד החומרי, הנפשי והפיזי, המעשי, חייב להיוולד בכלל ישראל בצורה תקיפה, בצורה מאוד חריפה, מאוד תקיפה, מאוד עוצמתית וכו'. למה? אחר אשר עברו פרקי שנים רבות, 2000 שנות גלות, שנאפסו לגמרי, נאפסו מלשון אפס, או כן, אפסיות, שנאפסו לגמרי מכלל האומה הצורך והאפשרות להתעסקות חומרית. כלומר, יש באומה כוח חומרי שצריך לצאת אל הפועל במובן הלאומי, הכוח החומרי הזה כמו קפיץ שנדרך 2000 שנה בגלות ולא קפץ ולא קפץ ולא קפץ, מה קורה כשיש אפשרות מעשית לגלות את הכוח הזה? אז הוא מתפרץ. זוכרים שושנה והבובה? רבותיי, שושנה והבובה. זה. וזאת הנטייה כשתיוולד. הנטייה החומרית הזאת שהופיעה הזמן ההיסטורי שאפשר יהיה לגלות את הממד החומרי הלאומי הזה באומה. כשזה ייוולד, זה תדרוך או תידרך בזעם ותחולל סופות. כי באמת אלה שעומדים מן הצד, כמו שהרב אומר, חלושי הנפש, עומדים מן הצד ולא מבינים מה קורה פה. אז אני רוצה רגע לסכם את, הייתי אומר, את הממד העיוני, אם אפשר לומר, של הסוגיה הזאת כרגע. יש לפחות שתי סיבות מרכזיות שמשלימות אחת השנייה למשבר הרוחני, הערכי, המוסרי הזה. א', כי שלמות הצורה מוכרחת להיברא, ולכן הממד החומרי שממילא יגרור איתו את המידות הקשות ואת ההפך מהממד האלוהי, הוא צריך להיבנות, ולכן זה יקודם למד האלוהי, ולכן יהיה המשבר המוסרי הערכי הרוחני הקשה הזה. ב' זה הייתי אומר בממד המהותי, שלמות הצורה מוכרחת להיברא. ב' התהליך ההיסטורי שעברנו, שלא יכולנו להוציא מהכוח אל הפועל 2000 שנה את הממד החומרי הזה, הוא יגרום לקפיץ הלאומי חומרי הזה לקפוץ בצורה כזאת, כמו תינוק קטן שמקבל איזה צעצוע חדש, וכשהוא עכשיו נדבק לצעצוע הזה, הוא שוכח מכל הצעצועים האחרים. והוא יוצא אפילו נגד, הוא מסוגל לזרוק את הצעצועים האחרים שיש לו, כי כרגע הוא עסוק בצעצוע החדש הזה. כי כרגע הכוח הזה מצליח לצאת אל הפועל, מה שלא היה 2000 שנה. לכן זה לא מפתיע אותנו. לכן בהקשר הזה הייתי אומר, שהמשבר הרוחני והמוסרי הזה הוא לכתחילה. הוא לכתחילה כי שלמות הצורה מוכרחת להיברא ברמה העקרונית, והוא לכתחילה כי 2000 שנה לא יכולנו להוציא מהכוח אל הפועל את הערך הלאומי חומרי הזה, שכשהוא יגיע, כשתגיע תקופה היסטורית שאי אפשר להוציא את המכח אל הפועל, אז הוא יתפרץ בשיא העוצמות שלו, ובכל הכוחות שלו, נגד כל מה שזז, כולל נגד אלוהים, שזה הכוח שמניע אותו. רבותיי, בסדר או לא? מצוין. לא, לא, מצוין. דניאל, ממש מצוין. בבקשה. למה אתה עם חולצה אדומה? אתה קשור לאדומים? לא. כן. מה, נעלבת?
לא.
לא, סתם אני שואל. אתה סתם עונה, אני סתם שואל.
האם זה יקרה 2000 שנה של דחק כדי להתפרצות, או שזה יקרה בגלל 2000 שנה של לא היה לה אפשרות, אז חייב משהו חזק כדי
הערה נפלאה. אומר דניאל, האם זה יהיה, האם ההתפרצות הזו היא תוצאה של דחק עד כדי התפרצות, או שזה חייב להיות בצורה כזאת, ללא קשר לדחק, זה מה שאתה אומר, כן? אני חושב ששני הצדדים נכונים. שני הצדדים נכונים. אני יכול לשאול רגע שאלה, אני חושב שהזכרתי פעם את הדוגמה הזאת, בסדר? אני חושב שהזכרתי אותה פעם. תגידו, אדם לא חומרני. אם נדבר רגע במושגים אחרים, אדם רוחני הוא אדם עדין ואציל. אצילי ועדין. אדם חומרי הוא אדם גס ומחוספס ועקשן. בגדול. בסדר? יפה. האם אדם עדין ואצילי יכול לשבור אר ולייצר לך עוד 3 נתיבים בכביש מספר 1? תגיד לי אתה. לא. הוא לא בנוי לזה. בל תשחית, לא נעים מהאר. איך אומר המערכון? 30 שנה עומד קיוסק, למה להזיז? כן. אז מי יודע כמה שנים עומד ההר, למה להזיז? הנפש העדינה היא לא, היא לא, היא לא, היא לא בנויה למאבקיות הזאת מול ההר עם הטרקטור. זה לא, זה לא זה. זה נפש מסוג אחר, לגמרי. אז הנפשות, מה שמקודם אביב קרא, אלה הנפשות, שאנחנו צריכים פה את, שהנפשות האלה יופיעו בגוונים מאוד חזקים. וכשהם יהיו מאוד חזקים מבחינה חומרית, זה יבוא על חשבון הבחינה הרוחנית. צריך לדעת את זה, זה אחד ועוד אחד. או זה אחד נגד אחד.
כמו השמרים,
בדיוק. כל הפסקאות שלמדנו אז. השמרים והיין. אין שמרים, אין יין. היין הוא הרבה יותר, איך נקרא לו? עדין. אנשים שבינים ביין אומרים, כן, זה, יש לזה טעם עדין, אני לא מבין בזה, אבל... כן או לא? ככה אומרים, לא? אבל השמרים הם כל כך ההפך מהעדינות הזאת של היין, מהציליות של היין. אבל בלי השמרים אין יין. השמרים יצרו את היין. כן. אתה עכשיו אומר משפט שלא יכול להיות. גם אם היה זרע אדם, הקדוש ברוך הוא מסובב שיהיה זרע בהמה. מה אני אומר יותר חריף מזה? לא יכול להיות זרע אדם. מה זה אני אומר? זה ההיגיון הפשוט אומר את זה. אני רוצה רגע להגיד איזה משפט. אנחנו בימים שבין יום העצמאות ליום ירושלים, כדאי להגיד את המשפט הבא. ככל שהגאולה היא יותר חומרית ויותר מסתבכת בחומריותה, זה מראה שזה יותר גאולה. כלומר, ככל שדברו על הרצל, כמה הוא היה יותר רחוק מאלוהים, זה יותר הוכחה שזה גאולה. ככל שמדינת ישראל תהיה יותר חומרנית ויותר מתבוססת בתוך החומריות הזאת, כולל כל המערכות הממסדיות וכו', זה אומר שזה גאולה. כי שלמות הצורה מוכחת להיברא. אז זה רבה, מה צריך להופיע? בשיא עוצמתו. זה רע אדם. אנחנו בתהליך, דיברנו על זה. אנחנו הולכים ומשתפכים, אבל התפיסה הזאת שעכשיו זה לא ראשית צמיחת גאולתנו, כי תראה כמה קלקולים חומריים. הפוך, ככל שאתה רואה יותר קלקולים חומריים, זה מראה שעכשיו זה ראשית צמיחת גאולתנו. הפוך בדיוק. זו הבנה, חבודה, זו הבנה מאוד מאוד ראשונית. זה לא צריך כאן איזה חידוש פילוסופי מיוחד כדי להבין את זה. כמובן, אנחנו בשלבים של התפתחות בקצב הזה. הוא הכרחי. הוא המנוע. יכול להיות שהוא יהיה הכי גרוע. יכול להיות שאנחנו עוד לא הגענו למשבר המוסרי הערכי הכי חמור שבו עוד דרכו צריך לעבור תהליך גאולה, ויכול להיות שהמשבר המוסרי הזה עוד לפנינו. יכול להיות. ונראה לי שבדור של אינטרנט, וואטסאפ וכו', המשפט שאמרתי הוא לא רחוק מהגשמה. נקרא לזה ככה. מי יודע מה מחכה לנו? אבל בוא נאמר, אנחנו מסתפקים במשברים המוסריים האלה, והדתיים האלה. דרך אגב, אבל כמו שכאן התרעמו עליי מקודם ובצדק, רגע, אבל מה עם זרע האדם? נכון, הרי 70% הם רוצים, יש להם אמונה באלוהים, לפחות מפי סקר שאמרו לפני כמה ימים, שקשור לחברה הישראלית. 70% מחברה הישראלית מאמינה בכוח עליון, אלוהים, במשהו. יפה. מה? ככה היה כתוב בעיתון. מה אני אעשה? אתה עוקב. טוב, כולי זה כולל הערבים. בעיתון הארץ זה כולל את הערבים כאן. זה משבר. כן, רגע, נלך לפי הסדר, מי עוד לא דיבר? רון. למי הוא פונה? ברור, הרב צועק, הרב אומר לאותם הכוחות הרוחניים באומה, שאם אתם לא תתעוררו ולא תשלימו ותאזנו את הממד הזה של זרע בהמה, אז מי יודע איזה קטסטרופה תהיה. אז הקדוש ברוך הוא כנראה יודע לאזן את הכוחות. אתם רוצים שאני אקצין רגע, אנחנו דיברנו פעם על המפלצת, הציונות החילונית שהרב קוק קרא לה מפלצת, דיברנו על זה פעם. אפשר לקבל אגרות חלק א'? אז אנחנו כנראה שאנחנו בתוך התהליך הזה עדיין. אגרות חלק א'. כן. אני מקווה שזה א', רגע, תישאר שנייה פה. אני לא בטוח שזה א', חכה רגע. היות והפסקה הזאת היא קשה, הנה מצאתי, בסדר. אגרות ראייה, אגרת קוף מם דלד, רבותיי, דיברנו על זה כבר. האמת שזה טוב שאנחנו עושים חזרה. זה בחוברת? כן, לא, זה לא בחוברת. זה לא העזתי להכניס לחוברת. לא העזתי את המקור הזה. עמוד קוף פי ב' קוף פי ג', אגרות ראייה, אגרת קוף מ' ד', עמוד קוף פי ב' קוף פי ג'. למי הרב קוק כותב את האגרת הזאת? כלומר, או למי הוא מכוון את האגרת הזאת? אז הרב מדבר לאותו הציבור, נקרא לו כרגע, שהוא קורא לו כאן, תכף נראה, שומרי האמונים או שלמי האמונים. כלומר, אותו הציבור האמוני, אז באותם ימים, אני אקרא חרדי, שהוא עמד מנגד ולא הצטרף למהלך הציונות. תראו מה הרב אומר לאותם ציבור שלמי אמוני ישראל, שהם שלמים עם אמונת ישראל וגם ברעיון וגם בפועל, מה יקרה אם הם לא יצטרפו למהלך הציוני? אם הם ייתנו לזרע בהמה, להיות כל כך בהמה, עד כדי כך שהוא ייאבק בצורה קיצונית נגד זרע האדם. תראו מה אומר הרב. אם נעזוב את שעת הכושר, שמה היא שעת הכושר? של התחלת התפתחות היישוב. כשאתה מתחיל לבנות משהו, אתה עכשיו, הייתי אומר, מייצב או מייצר את האופי שלו, את התכונה שלו, את המגמות שלו, את סדרי העדיפויות שלו וכו'. אז עכשיו זה שעת הכושר לסדר את הדברים, לייצב את הדברים, לסדר את יחסי הכוחות בין החלקים וכו'. אז אם נעזוב את שעת הכושר של התחלת התפתחות היישוב והחלישות הגופנית והרוחנית, כלומר, אותה חולשה גם גופנית מעשית וגם רוחנית מבחינת אומץ הנפש, אומץ המחשבה, והחלישות הגופנית והרוחנית וחסרון אמצעי המלחמה יבואו עד מרום קיצם אצל מי? אצל שלומי אמונים שבארץ ישראל. שלומי אמונים שבארץ ישראל זה הציבור הנקרא חרדי. אז בקיצור, הוא אומר להם בשפה שלנו היום, אם אתם תעמדו בצד ולא תצטרפו למהלך של בניין הארץ בגלל שאתם חלושים מבחינה גופנית ומבחינה רוחנית ואין לכם אמצעי מלחמה בנפש ובפועל וכו', אז מה תהיה התוצאה? עכשיו הגדרה של הרב קוק לציונות החילונית. עכשיו, תמיד שאני מגיע לפה, אני מדגיש את הדבר הזה. מי שיקח את המשפט הזה ויגיד, זה תורת הרב קוק, או זאת השקפת הרב קוק, על הציונות החילונית, הוא שקרן, והוא גונב דעת של הרב קוק. המשפט הזה צריך להישקל במוזניים עם פסקאות נוספות בכתבי הרב. שהרב אומר בהרבה מעשרות, מאות, אלפי מקומות, שהציונות החילונית או הלאומיות החדשה היא המעטפת החיצונית שדרכה תופיע האידאה האלוהית וכו'. כאן הרב מדבר על התופעות החיצוניות של האידאה הלאומית הזאת עם כל הקלקולים שבה. ודיברנו על זה כבר פעם. איך הוא מגדיר את הציונות החילונית? והיד הרמה. ובני ישראל יוצאים ביד רמה. יד רמה זה טוב, אבל יד רמה זה גם באורות הקודש הוא קורא להם הרשעים הגדולים בעלי הפרינציפים. שמרימים יד רמה, זה המרידה הזאת שדיברנו עליה מקודם, באורות התחייה. והיד הרמה, המחומשת בהפקרות ודרכי הגויים. מה התחמושת של היד הרמה הזאת? הפקרות, עבדה בהפקרות הניחלה, אין כללים, אין חוקים, ודרכי הגויים, העתקה מאומות העולם. נכון? תראו את איך קוראים לזה אתמול? אירוביזיון. כן. והיד הרמה המחומשת, לא, כולם מבסוטים. בושה וחרפה, בושה וכלימה, שזה המייצג שלנו בכלל בתחרות כזאת, בכלל שוכרים תחרות כזאת. בושה וכלימה ממש. והיד הרמה המחומשת בהפקרות ודרכי הגויים, באין זכר לקדושת ישראל באמת, באין זכר לקדושת ישראל באמת, המחפה את חרסיה, כחרס הנשבר, חרס כדבר שאין בו ממש, המחפה את חרסיה, מה מחפה את חרסיה? המהלך הזה שנקרא ציונות חילונית, המחפה את חרסיה בסיגים של לאומיות מזויפת, יש איזה חרס, ששמה עליה איזושהי תחפושת של לאומיות מזויפת, בגרגירים של היסטוריה ושל חיבת השפה, גרגירים ולא סלע מוצק, אלא איזה מין, איך זה נקרא, פירורי לחם על שניצל, כן? איזה משהו קטנצ'י כזה, חסר משמעות. לאומיות מזויפת שמחפה על עצמה בגרגירים של היסטוריה, הארץ הזו שלנו, כי אבותינו היו פה, ושחיבת השפה, טוב, נדבר עברית, אליעזר בן יהודה, המלבישה את החיים צורה ישראלית מבחוץ, כלפי חוץ, כי מדברים עברית. או חוזרים לחיפה. המלבישה את החיים צורה ישראלית מבחוץ, במקום שהפנים כולו הוא אינו יהודי. רבותיי, זה מילים חמורות. הרב קוק. כתוב, לא החלפתי קריחה. הרב קוק. בסדר? המלבישה את החיים צורה ישראלית מבחוץ, במקום שהפנים כולו הוא אינו יהודי, העומד להיות נהפך למשחית ולמפלצת, הרעיון הזה, ולסוף גם כן לשנאת ישראל, היום עם הבירור שהחברה הישראלית מטלטלת דרכו, ביחסי ישראל והמיעוטים שבו, וארץ ישראל, אחרי גוש קטיף אין מה להגיד יותר, העומד להיות נהפך למשחית ולמפלצת ולסוף גם כן לשנאת ישראל וארץ ישראל, כאשר כבר נוכחנו על פי הניסיון, היד הטמאה הזאת תתגבר, ואז אין די באר גודל האסון. כל זה, אם זרע בהמה יהיה כל כך בהמי, עד כדי כך שזרע האדם לא יתערב ויקח כיוון, אתה זוכרים את האוטו שעומד בגראז' 2000 שנה? ושם מישהו שם סובב את המפתח ואין לו רישיון נהיגה. גזור והדבק לפה. אז היד הטמאה הזאת תתגבר, אז אין די בהיר גודל האסון. אז, אז מצד אחד הרב יודע שזרע בהמה לחוד, זרע האדם לחוד. מצד שני, אם זרע האדם לא ייקח אחריות בגבול הגזרה, שהקדוש ברוך הוא יאפשר לו לקחת אחריות, וכולי, אז מי יודע מה יהיה פה? אומר הרב, אבל בהשם בטחתי, שלא ייתן למות רגלינו, וכל חרד לדבר השם, הרב מכוון לציבור הנקרא חרדי, אז, וכל חרד לדבר השם, וכל חפץ בישועת עמו וארץ קודשו, יעמוד על דגלנו, זאת תנועה דגל ירושלים שהרב רצה לייסד על גבי דגל ציון, דגל ציון זה התנועה הציונית החילונית, דגל ירושלים זה התוכן הרוחני בציון, ונתחיל לייסד בציון, בדגל ציון, פינת יקרת, פינה יקרה, יוקר, חשיבות, ולהחיות את היישוב החדש על בסיס טהרת האמונה, המחוברת עם ססון החיים, וכו' וכו' וכו'. משפטים קשים. למה אתה צוחק, שי? אתם לא זוכרים שדיברנו על זה? דיברנו על זה. עוד פעם, ברעיון זרע אדם וזרע בהמה לחוד. בהופעה לחוד. ברעיון הם יצטרכו להתחבר בהמשך. בהופעה, תמיד זרע אדם, צריך לראות איפה הוא יכול להיכנס ולהשפיע את האדם שבו על הזרע בהמה שמנהל את החיים. והוא לא יכול להגיד, אמרה גמר בחולין, זרע בהמה לחוד, אין בעיה, בוא ניתן לבהמה להתפרע, נראה לה נתגיע לסוף. לא. זרע האדם צריך להשתלב בתוך זרע בהמה, לדעת להעריך את העבודה שזרע בהמה עושה, לדעת לתת את הקומה הרוחנית האלוהית של זרע האדם על גבי זרע בהמה, ואז מגיעים לשלמות צורה אחד ועוד אחד. כמו שגם הזכרנו באחת האגרות שהרב כותב, שלפעמים אנחנו רואים שאין לנו יכולת להשפיע יותר, וזה סימן מהשמיים שזה רצון השם. זוכרים את המשפט הזה או לא? לא נראה לי שקראנו אותו פה פעם. אגרות א', כדאי לראות את זה. רבותיי, היום זה הקדמה קצת לסוגיה שלנו, אני רואה. כדאי לכתוב את המקור הזה. אגרות ראייה, אגרת כ', עמוד כ', בקטע התחתון של העמוד. אני קורא רק את הקטע שקשור אלינו כאן. תראו, זה, וזאת אני חושב תשובה לכל השאלה הגדולה הזאת, האם זה בחירה אנושית מקולקלת, או האם זה השגחה אלוקית מדויקת. אז איך השגחה אלוקית בתוך הבחירה החופשית? רבותיי, נא לפרסם את האיגרת הזאת, את השלוש שורות האלה. אומר הרב, על כן, זאתי עצת השם, שיפלי עצה, יגדיל תושייה. הקדוש ברוך הוא יש לו עצה, עצה מלשון עץ, העץ הצומח, הגדל. אז איך הקדוש ברוך הוא מגדיל את הופעתו בעולם, על ידי עצות, על ידי סדר הנהגה אלוהי מדויק. מה העצה שמגדילה את העץ? זאתי עצת השם, שיפלי עצה, יגדיל תושייה. עכשיו שימו לב איזה משפטים פה. שכפי אותו המיעוט, שכוחות האומה מתמעטים. ככל שאתה רואה שהכוחות של האומה מתמעטים, זה סימן, ודרך אגב, כוחות האומה זה א', עצם כוח האומה, אין לנו לאומיות, אין לנו כוח לאומי, או כוחות מסוימים באומה, למשל זרע האדם. אתה רואה שהכוח שלו לא מסוגל להשפיע. האם מישהו מכם היה יכול להשפיע איך ייראה טקס הדלקת המשואות של מדינת ישראל ביום עצמאותה ויום הולדתה 68? האם מישהו מכם יכול להכריע מי יזכה בפרס ישראל? לא. אז אתה חושב שיש גבול ויכול לכוחות שלנו, נכון? יש תחומים שיותר, יש תחומים שפחות. אז שאתה רואה שכפי אותו המיעוט שכוחות האומה מתמעטים, יש לפעמים כוחות אומה מתמעטים. כן יהיה נגרע כוח היכולת. כשכוחות האומה מתמעטים, אז אין יכולת לגלות את מה שצריך להתגלות, כי אין לך כוח, כי הכוח יתמעט. שם ישראל היה בגלות, ושלטו כאן עמים אחרים, ולא הייתה לגיטימציה בינלאומית. אז עם ישראל היה תקוע בגלות, ובסוף לצערנו הרב הגיע השואה. אתה רואה שכוחות האומה התמעטו, ונגרע כוח היכולת. ומניעת היכולת, עכשיו משפט מסוכן מאוד, אבל זה ככה מאחורי הלשכה, בתוך הלשכה, מאחורי הקלעים של ריבונו של עולם. ומניעת היכולת, כי אתה רואה תקופה שיש מניעת יכולת של עם ישראל לפעול, או של כוחות מסוימים לפעול, שכפי ומניעת היכולת אילנו לעדה על חפץ השם. מניעת כוחות גורמת למניעת יכולת. מניעת יכולת זה מראה שזה רצון השם. זה מאוד מסוכן. כי אז אדם יגיד, שב אל תעשה עדיף, אין לי כוח. ומניעת החפץ, זה שכבר הוא לא חפץ שעם ישראל הוציא את כוחותיו אל הפועל. ומניעת החפץ יש לה הרבה דרכים. לפעמים מניעה מעשית, כמו עירת מלכות וכיוצא בזה. למשל, עם ישראל יכל לעלות לארץ ישראל תקופות היסטוריות מסוימות, כי המלכים לא אפשרו את זה. אומות העולם לא אפשרו, ראשון האומות, לא היה רישיון. ולפעמים מניעה רוחנית. לפעמים המעמד הרוחני של האומה הוא לא מספיק חזק, כדי שיהיה האדרנלין והמוטיבציה והכוח הדוחף והמניע למימוש הערכים האלה. אז עוד פעם משפט הזה. שכפי אותו המיעוט שכוחות האומה מתמעטים, כן יהיה נגרע כוח היכולת, ומניעת היכולת היא לנו לידע על חפץ השם, ומניעת החפץ יש לה הרבה דרכים, לפעמים מניעה מעשית וכולי, ולפעמים מניעה רוחנית, שמהם היא גם כן המצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע, וכשישן, עכשיו סוף המשפט שהוא הייתי אומר, הסכנה במשפט הזה, וכשישנן מניעות כאלה, כשאנחנו רואים שיש מניעות שבעצם לא תלויות בנו, אלא המניעות האלה זה גדול מאיתנו, זה למעלה מאיתנו, וכשישנן מניעות כאלה, איננו מרוצים בזה. למה? מפני שאנו מכירים שכך הוא רצון ההשגחה העליונה בעיתים כאלה. אז יש תקופות היסטוריות כאלה שרצון ההשגחה זה שלא נצליח. עכשיו, למה זה מסוכן? כי אנחנו צריכים להשתדל. אבל לפעמים אתה רואה שיש גבול להשתדלות, וגם כשהשתדל אתה לא הצלחת. אני מדבר ברמה לאומית כרגע. אז זה מראה שזה חפץ השם. עזר האדם צריך לא לעמוד בצד ולשבת על כיסא נהג של זרע בהמה, הדליק את האוטו, הניע את האוטו, אבל לפעמים זרע בהמה יגיד לזרע האדם, תפסת לי את הכיסא, לך מפה. זה לא המקום שלך כרגע. אני חושב שמה שאנחנו לומדים היום זה חשוב מאוד, כי זה תצלום אוויר יותר עיוני לכל הסוגיה של המשבר הרוחני הערכי הזה. בסדר רבותיי? נחשון. כנראה שאותה, איך נקרא לה, אותו הממד הרבני, כנראה שלא היה יכול להצטרף לזה. באופי שלו, בעדינות הרוחנית שלו, הוא לא יכול להצטרף לזה. חוץ מאנשים מיוחדים, הפלא הגדול, תחשבו רגע שנייה, הפלא הגדול זה הרב קוק ודומה, ואני אקח דוגמה את הרב קוק עצמו, שהוא מצד אחד היה אישילות אצילית יוצא דופן, עדינה רוחנית, אלוהית, קדושה, תאורה וכו'. מצד שני, היה אדם, ברמה הרעיונית לפחות, מאוד מעשי פרקטי. מאוד ממשי, מאוד ארצי. מאוד איך האלוהים, איך התורה מתגלה במציאות המעשית. זה אישיות, לכאורה, הייתי אומר, דבר והיפוכו. איך אישיות כל כך אצילית יכולה לרדת לרבולוציות כאלה מעשיות? אני לא נביא כדי להגיד שבמרוץ השליחים הזה סיימנו את זרע בהמה, עכשיו עוברים לזרע אדם. אני מנסה להגיד שזרע בהמה לחוד וזרע אדם לחוד, והלחודיות הזאת היא בונה את האומה, ואני מנסה גם לומר שצריך להיות כמובן חיבור בין שני הכוחות, ולפעמים אתה רואה שיש גבול לחיבור הזה. כמה אתה מסוגל להשפיע? אתה חייב להשפיע, אבל יש גבול. כן, דניאל. כבר מסיימים. כן. לא, זה מניעה רוחנית. מניעה רוחנית זה שהרוחניות לא תתקבל בעולם. מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע.
כי אז יש מניעה רוחנית לאותו שומע שלא ישמע.
כי לא, זה לא, א' זה לא יועיל, וב' זה יכול להזיק. אם אתה רואה אדם מחלל שבת, ואתה יודע שאם אתה תגיד לו, תתבייש לך, אתה מחלל שבת, זה לא רק שלא עוזר, זה יזיק. אז מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. כן, אפרים. נכון, כי בשלב העקרוני זה יהיה לחוד, בשלב הראשון העקרוני וגם המעשי זה יהיה לחוד, ובשלב השני, שהשלב השני והראשון הוא גם סוג של שילוב כמובן, בתקופות כאלה ואחרות שאנחנו לא יודעים להצביע עד איפה השילוב ואיפה הנתק, כן? מצד שני גם יהיה צורך בלשלב את הכוחות האלה. אני חושב שהאיגרת שקראנו עכשיו יכולה קצת לסבר את האוזן, שגם כשאתה מחויב בהשתלבות הזאת, יש קווים שאותם אתה לא יכול לעבור. אז כי בכל הכבוד חומך ככה. עד לכאן, מהמקום שאתה לא יכול להשתלב, זרע בהמה לחוד, זרע אדם לחוד. במקום שאתה יכול להשתלב, זרע אדם צריך להיות הכותרת של זרע בהמה. נכון. כן, נוסע. כן, אבל זה פשטני מדי להגיד את זה. אז זה הקדוש ברוך הוא יודע. זה הקדוש ברוך הוא יודע. מה שקראנו עכשיו באיגרת, שיכול להיות שאחד העקרונות, הייתי אומר, של גבולות הגזרה של הלכוד הזה, זה שבני אדם צריכים להתאמץ לעשות הכל מה שהם יכולים כדי שזה לא יהיה לכוד. אבל יהיה גבול לאכול את ההצלחה שלהם בזה. כן. בוא ננסה, אוקיי, ואם תנסה, אוקיי, אז בוא ננסה, ואולי תגלה שלא תצליח. והלוואי שנגלה שכן נצליח. כן. שאלה מאוד יפה. מה יקרה לנשמה שהיא אופי של זרע בהמה, חוזרת בתשובה והיא זרע אדם? אז א' קורא לה הפלא הגדול של מכון מאיר. שפתאום העדינות והאצילות הרוחנית היא מתקבלת בכלים נפשיים ופיזיים מאוד מאוד עוצמתיים, כן? במקום שבעלי תשובה עומדים וכו'. מצד שני, כנראה שיש נפשות כאלה, אני לא רוצה להגיד שאין להם סיכוי לחזור בתשובה, אבל כנראה ששלוש נקודות, לא יודע איפה לשים את הקו פה בשלוש נקודות האלה. כנראה צריכים להיות זרע בהמה. זה הסוד אלוקי. אתם זוכרים את השיעור על שבט דן? רבותיי, יוסי, ירון, שבט דן, זוכרים את השיעור? שבט דן, גזור והדבק. נשמות דתו, גזור והדבק. שמואל, זה מסוכן מאוד מה שאנחנו לומדים פה. השיעור היום הוא מסוכן מאוד, כי הוא הופך את הבחירות האנושיות, המקולקלות, לכתחילה אלוקי. מה? זה רב צדוק. צדוק חוזר על זה הרבה מאוד מקומות. שאלה האחרונה של שמואל, כן. אז כנראה שלא, כנראה שהוא צריך להיות מאוד מאוד בהמי כדי להצליח בבהמיות שבו. כי האלוהי יפריע לזה. כמו שאמרנו מקודם. טוב, אני מציע ככה. תעכלו רגע את מה שדיברנו היום. תעכלו עד מחר, איזה יום היום? ראשון, מתחילים שבוע חדש בעזרת השם. תעכלו את זה עד מחר. אם תרצו מחר להמשיך עם שאלות, נמשיך. ואני חושב שאולי כדאי להיכנס קצת למקורות פה בפסקה הזאת בספר. דרך זה גם יתבררו עוד כמה דברים. בסדר? חבר'ה, ומה שהשיעור היום מוכיח שצריך לחזור.